ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבת הדף קוף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מסוף העמוד. תנו רבנן. יש כאן מקור תנאי שעניינו שומת ביתים כדי להאריך מחירום של נכסי יתומים שעומדים למחירה כדי להזין את האישה האלמנה של אביהם. שלושה שירדו לשום. אחד אומר במנה ושניים אומרים במאתיים. אחד אומר במאתיים ושניים אומרים במנה. אז יש כאן חלוקי דעות בין האנשים כמה שווה הנכס, בתיל יחיד במיעוטו. זה אחד מול שניים, מה שמו השניים הוא הקובע. יש כאן עוד סדרה של דעות, אבל כאן אין שניים מול אחד, אלא יש שלושה אנשים עם שלוש דעות, והשאלה היא כפי מה או כפי מי נקבע את ערך הנכס. אחד אומר במנה, ואחד אומר ב-20, ואחד אומר ב-30. לפני שנתקדם, רק נסביר שמנה זה 100 דינר, שזה גם כן 25 סלעים, סלע. סלע זה מטבע שמכיל 4 דינרים. אז מנה פה זה 25, זה מה שאחד אומר, שווי הנכס. אחד אומר 20, לא 25 אלא פחות 5, ואחד אומר 30, זאת אומרת 5 מעל ה-25. איך נקבע הדבר? אז שיטת התנא קמא נידון במנה. זה שיטת התנא קמא. הוא מנה, שוב פעם, זה 100 דינר. אנחנו עובדים עם שני המספרים, כי לפעמים הדגש הושם על כמות הסלעים, ולפעמים הדגש הושם על כמות הדינרים. אבל זה אותם שווי. רבי אליעזר בר רבי צדוק אומר, נידון ב-90. עכשיו, אם מסתכלים על השיטה הראשונה 100, זה באמת בין השיטה שאמרה 80, ובין השיטה שמה 120, 100 בדיוק באמצע. רבי אליעזר בסולק אומר השוחר, הוא אומר נידון ב-90. טוב, אחרים אומרים עושים שומה ביניהם ומשלשים. לפי אחרים לוקחים את הפער בין הכי פחות והכי הרבה, ובין 80 ל-120 יש פער של 40. את המספר 40 מחלקים ל-3, זה יוצא 3 כפול 13 ושליש, ונעשה עם זה את החישוב בהמשך הגמרא, מה עושים עם זה. מאן דאמר, אז כעת הגמרא עוברת חוזרת על השיטות שראינו בקצת יותר פירוט, ויש לנו פס כפול שבמבנה בשוליים ממול יש הפס הכפול הבלטת 3 דעות שבספה, והצורת בית הסבר של כל אחד מהדעות. אז מן דאמר, זה דעה ראשונה, נידון במנה. זה פשוט להסביר מילתא מציאתא. אנחנו ניקח כדי להכריע על שווי הנכס את הדעה האמצעי. אז 100 הוא באמצע ה-80 וה-120. רבי אליעזר בצדוק אומר נידון ב-90. איך הוא מגיע ל-90? שוב פעם, הרי שמענו 80, 100, 120. מה זה? מה עושה פה 90? כסבר הערה, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', 90 שווה. לא, החשיבה שבאמת המחיר השוק של אותו אדמה 90 דינר. הרשב"א מוסיף ש-90 דינר זה 22.5 סלעים, סלע. והי דקמר 20, או בשבילנו נגיד 80 דינר, דקתאי 10 לאחורי, טעה והפחית בעשרה. והיידקה אמר מנה, מאה דינר, קטעי עשרה לקמי, והוא טעה והוסיף עשרה. אבל המחיר האמיתי, 90, זה השווי. ובכך מה אנחנו עושים? ולפי הרשב"ם בשורות הקצרות, בשורה הראשונה הוא כותב, נקרא ביחד את הרשב"ם, דהשת דינן בתר דברי שניים הפחותים, ותפסת מועה תפסת. אנחנו תופסים את שתי הדעות שמפחיתים, כאילו הפחותים, משאירים את זה שאמר 120 פחוץ, וזה על סמך אז יש כאן עניין של לקחת רוב דעות, שניים, לוקחים שניים, איזו שניים, שם הפחותים, וזה על סמך תפסת מועט תפסת, בניגוד להפך, תפסת מרובה לא תפסת, ולכן אנחנו לוקחים את שניים האלו, השמונים והמאה, והמחיר האמיתי הוא באמצע, לכן הגענו לתשעים, לפי דעתו של רבי אליעזר ורבי צדוק. יש פה קטע בסוגריים, אם נדלג על הקטע הזה, מגיעים לאחרים אומרים, עושים שומה ביניהם ומשלשים, והגמרא תסביר את החשבון של אותם אחרים. אבל הקטע שבסוגריים פה, ועוד מעט אחרי שנראה את החשבון של האחרים, יופיע עוד קטע בסוגריים. בשני הקטעים האלו, הגמרא מעלה קושיה או אפשרות אחרת, ודוחה. אז כאילו אותו תרגיל יופיע פה בסוגריים, ואחר כך בסוגריים הבאים. מאחר שניסינו להפיר מבנה הגמרא שעוד מעט נתייחס לשיטת אחרים, כעת בתוך הסוגריים הגמרא שואלת עד הרבה, הפוך, במקום שתגיד שהשווי האמיתי של הקרקע הוא 90, תגיד איירה 110 שוויה, שבעצם שווה 110 דינרים. והיידי כמר מנה קטעי 10 לחורי, והיידי כמר 30 קטעי 10 לקמי. אילו על אותו תקן שאמרת מקודם, רק מעלים את הסכום, את המחיר, ככה, וזה שמר 100, הפחית בעשרה, זה שמר 120, הוסיף בעשרה. למה העדפנו מה שאמרנו מקודם? הגמעונה, נקות מיתרי כמי וידך, דמיתורת מנה לא מפקי לי. יש הסכמה בין שניים הראשונים שלא עוברים את המאה. אז בזה יש רוב דעות שלא עוברים את המאה, וכפי שאמרנו מקודם, תפסת מועט תפסת, זה קו הנחיה לאורך כל השס בכל מיני מקרים של ספק, של ערפול, עדיף לתפוס את המועט ובכך תהיה יותר בטוח. אחרים אומרים, עושים שומה ביניהם ומשלשים. כפי שאמרנו מקודם, לוקחים את ההפרש בין ה-80 וה-120, זה 40, מחלקים אותו ב-3, כסברי, היי ערה, השיטת האחרים סובר שהדעמה הזאת 90 וטילטה וטילטה שוויה, המחיר האמיתי 93 ושליש. היידי כמר 20, כוונה 80 דינרים, קטעי תלייסר וטילטה לאחורי, הפחית ב-13 ושליש. והיידי כמר מנה, עכשיו לא להיבהל, אנחנו נגיד חשבון ומיד נדייק אחר כך, וזה שאמר מנה, קטעי תלייסר וטילטה לקמי, הוא טעה והוסיף 13 ושליש, ובדין הוא דלי מטרי, ובעיקרון, במקום להגיד 100, היה צריך להגיד 106 ושני שליש, שזה בעצם 13 ושליש מעל 93 ושליש. שוב פעם, אם אנחנו קובעים שהמחיר האמיתי הוא 93 ושליש, ויש כאן פער של טעות של 13 ושליש לשני הכיוונים, אז זה שאומר 80 מובן, וזה שאומר 100, מה הוא היה צריך לומר? היה צריך להגיד 106 ושני שליש, אבל והי דלא כמר, הגמור ממשיכה, זה שהוא מר רק 100 ולא 106 ושני שליש, סבר מסתאי דקמטפינה כולהי החבריי. מספיק שאני מוסיף עד כדי כך 100 על מה ש... מה שהחבר שלי אמר, זה שאמר 80. רשב"ם מרחיב קצת יותר בנושא הזה, בחשיבה, הוויכוח הבין אנושי פה במחיר. אז הוא, כאן יש את הבנגיב המרכיב הפסיכולוגי, שזה הראשון אמר רק 80, ומה אני אגיד 106, זה יותר מדי. אז אני, אז עצרתי ב-100. שואלת הגמרא, כפי שהצגנו שרין מקודם, עד רבה, למה לא, אם אתה כבר אומר שהבן אדם עשוי לטעות ב-13 ושליש, תגיד כך, היה 100 ותריסה ותלת השוויה, שבאמת שווה 113 ושליש. היידה כמה מנה זה שמה רק 100 קטעי תריסה ותלת לאחורי. הוא הפחית ב-13 ושליש, והיידה כמה 30, והבן אדם השני שמה 120, תאי תריסה ותלת לקמי, הוא במקום... להגיד 113 ושליש, הוא העלה, הוא יכיר את זה ב-13 ושליש, ובדין הוא תגמר תפי, והוא היה צריך להגיד באמת 126 ושני שליש. סבר, אבל אז למה הוא לא אמר יותר? מסתאי מספיק דקמטפינה כולהי החבריי, מספיק שאני אני מנפח את המחיר כל כך מעל חברי שהוא אמר רק 100, אז אמרתי 120, אבל הייתי צריך להגיד לפי הטווח הטעות של, של מה שנקבע פה, אם המחיר האמיתי הוא 113 ושליש, אז הייתי צריך להגיד 126 ושני שליש. אז למה לא, למה אחרים לא הגיעו למסקנה הזאת? הגמרא עונה, נקוט מיד תרי קמאי בידך, אותם אחרים בדעה שניקח את השניים הראשונים, זה אחד אמר 80, אחד אומר 100, דמיתורת 100 לא מפקילי שניהם, לא עברו את המאה. וגם הזכרנו מקודם את הסברה, תפסת מועט, תפסת. אמר רב הונא, הלכה כאחרים. רק נשים לב שיש פה מספר רומאי אחד, ובשורה הבאה תנו דייני גולה מספר רומאי שניים. בינתיים רב הונא פוסק כאחרים. השיטה של... עושים שומה ביניהם ומשלשים. אמר רב אשי, תאי מדרכים לא ידינן, במילים אחרות רב אשי אומר הטעם שלהם לא מסתבר, הלכתה דינא כבתאי, מה נפסוק כמותם, אלא כמו התנא קמא, אלא כמו התנא קמא הוא הכי סביר בעיניי, אומר רב אשי, שהוא תידון במנה. זה היה המחיר או השומה האמצעי. תנו דייני גולה, עושים שומה ביניהם ומשלשים. זה במילים אחרות זה לפסוק כמו אחרים. אמר רב הונא הלכתא כדייני גולה, ורב הונא פוסק ככה, וזה בעצם כמו שבלשנה הראשונה רב הונא פסק, הוא אמר שם הלכה כאחרים, פה הוא מציין דיין הגולה שפסקו בשיטת האחרים. אמר רב אשי, ושוב פעם רואים תגובת רב אשי דדומה למה שראינו בלשנה הראשונה, תעמד דייני גולה אולי ידינן, הלכתה אבדינה כבתאיו, מה פתאום שנפסוק הלכה כשאני פשוט לא מקבל את, את הדעה, לא מסתבר תעמם, אז לכן רב אשי מסתייג מהפסק של דייני גולה. לפני שנתקדם בצד, יש לנו נושא, האומר לחברו, חצי שדה אני מוכר לך. יש עוד מקרה, חצייה בדרום. יש לאדם שדה, ואומר, חצי השדה שלי שבדרום, חצייה בדרום, מה עושים? עושים שומה, והמוכר נותן לו קרקע בשווי הזה. בכל מקום בשדה שירצה. המשפט הזה, אתם תראו שזה תקף למקרה הראשון, שחצי שדה אני מוכר לך. העניין של החצי, אנחנו נבהיר בתוך כדי הגמרא, זה לא חצי לפי המטר, אלא זה חצי לפי השווי. עכשיו המשנה, האומר לחברו, חצי שדה אני מוכר לך, משמנין ביניהם ונוטל חצי שדהו. משמנין זה לשון לערוך שומה. יש גם גישה מהמילה שמן, אבל בפועל זה עריכת שומה, ואחרי שעורכים את השומה, הקונה מקבל אדמה, כמות האדמה, שטח אדמה ששווה חצי השדה. מה אנחנו לוקחים בחשבון, וזה נראה בגמרא, לוקחים בחשבון שבתוך השדה השלם יש איכויות שונות, מקומות שונים בתוך השדה, כאן אזור שווה יותר, כאן אזור שווה פחות. אז זה לא מספיק לפי המשנה שאת לוקחים חצי השדה לפי מטרש, אלא חצי שדה לפי שווי. ובמקרה כזה יכול להיות מעט שדה שהוא באותו שווי של רוב השדה שהוא פחות איכותי. עוד מקרה, חציה בדרום אני מוכר לך, משמנין ביניהם ונוטל חציה בדרום. כאן צריכים לגשת קודם לבאמת נקודת החצי, ואז חציה בדרום, חצי מהשדה שנמצא בדרום, הלוקח מקבל, שוב פעם על ידי אותו שומה. והוא מקבל עליו, המוכר מקבל עליו, מקום הגדר וחריץ ובן חריץ. וכמה הוא חריץ? שישה טפחים, ובן חריץ שלושה. החריצים האלו שהם עומדים מחוץ לגדר על גבול השדה, הם כדי למנוע מחיות מזיקות לקפוץ פנימה לשדה ולהזיק. אגמר אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לוקח נוטל כחוש שבו. אם נתרגם את זה מילולי, הלוקח הוא מקבל בעסקה שתואר במשנה את חלק השדה הגרוע. המלא רב חייא בר אבא לרבי יוחנן, קודם רב חייא בר אבא מצטט את רבי יוחנן, עכשיו הוא פונה ושואל אותו, איך אתה אומר שהלוקח מקבל את החלק הגרוע? וענן משמנין ביניהם תנן. והרשב"ם מסביר שהביטוי משמנין ביניהם משמע שיד שניהם שווים, שלוקחים את השדה ונגיד הם מצפים על חלק המשובח, זה חוקים לשניים, והחלק הכחוש לוקחים, מחלקים אותו לשניים, וכל אחד מקבל קצת כחוש וקצת משובח. למה אתה אומר, רבי יוחנן, שהלוקח נוטל כחוש שבו? אמר לי, רבי יוחנן עונה. הוא משתמש בביטוי, הוא אומר, עד האחלת כפניתה בבבל, הביטוי, התרגום מילולי, עד שאתה היית בבבל אוכל תמרים, או עד שאתה היית שם, הוא מתפנק. מתפנק, כוונה, לא לומד את התורה במקסימום מסירות נפש. אנחנו פה תרגימנה, אנחנו פה בארץ ישראל הצלחנו להסביר מסיפה, דקטני סיפה, על פי מה שמובע בהמשך המשנה אפשר להבהיר פשט המשנה ברישה גם כן. דקטני סיפה, חציה בדרום אני מוכר לך, משמנים ביניהם ונותר חציה בדרום. והמים משמנים ביניהם והחציה בדרום, אמר לי, למה יש כאן צורך לעשות שומה? הרי לכאורה היה ברור, המוכר אומר, אני מעביר לך חציה בדרום, מה המקום משמנים אחרי שהוא אמר דבר שכנראה כל כך ברור? עכשיו הרשבם לקראת סוף העמוד, רשבם נקרא ביחד, המים משמנים בהם, כלומר אם כדבריך כן הוא, דחצי שדה אני מוכר לך ממש הוא, למה משמנים? מה הצורך בסיפה לעשות שומה? אם תחו קו המידה, כמו אנחנו אומרים מטר, ויטול הלוקח חציה בדרום, שיקח את חצי השדה שעומד בדרום, אין כחוש, אין יפה, לא משנה האיכות שלו, שראה כך פירש לו חציה בדרום. כאילו אם לוקחים את הדבר מילולי, ככה זה, חצי השדה שעומד בדרום. אלא מדקתני, אפילו בסיפה משמנים, מאחר שגם בסיפה מופיע הביטוי הזה משמנים, שמע מינה, תהי דקתני משמנים, לדמי הוא, זה עניין של שומת כסף. וכדפריש נליאל, כלומר, מה ששווה חצי שדה זו, מחלתי לו מן הקרקע, באיזו מקום שארצה אתן לך. לוקחים את השווי של כל השדה, ואז חוצים אותו לשניים, אז אני אתן לך אדמה שעומד בשווי אותו סכום, אותו חצי. איפה בשדה? איפה שאני רוצה. מיהו? רישה דמתנתין שם עם כל השדה. ואם עלו דמיה 100 דינר, נותן מוכר ללוקח מה ששווה 50 דינר במקום. הכחוש בשדה הזו, שיד הלוקח על התחתונה. וזהו פירוש משמנים ביניהם ונותן חצי שדה. פירוש קדמי חצי שדה. אבל סיפה, דמתניתין, אין שם עם כל השדה, אלא חציה שבדרום. עושים שומה על חצי השדה, באמת הולכים לנקודת האמצע, וחצי הזה מאמצע עד הגבול הדרומי, אין כחוש, אין יפה, ועושים שומה על החצי שבדרום, ומה ששווה חציה שבדרום, נותן המוכר ללוקח כנגד אותן אדמים, באיזה רוח שירצה, דיינו בכחוש, הוא ייתן את השווי של אותו חצי שדה שבדרום, בקרקע, יכול להיות בצד הצפוני של הקרקע, אם הוא רוצה, אם במקרה זה כחוש, זה משהו יעדיף לתת לו, דיאנה לוקח על התחתונה. בדיומה זה שמה חציה שבדרום, שומת חציה שבדרום, כמה, אבל לא חציה שבדרום ממש, הוא שמחר, לא. כן נראה בעיניי וכן פעיל שרבינו חלנאל. אז כל המידות או השטחים שמוזכרים במשנה זה לא שטחים פיזיים לסופו של דבר, אלא הם שטחים שעומדים לשומה, ואז הלוקח מקבל בהתאם לפי חצי אותו שומה שמוזכר. איפה שהלוקח רוצה, איפה שהמוכר רוצה לתת. אז אנחנו חוזרים לגמרא וראינו את דבריו של רבי יוחנן, אולי נקרא את זה עוד פעם. הוא אמר לרבי חייא, בעד שאתה אוכל תמרים בבבל, הסברנו מהסיפה, דקתני סיפה, חציה בדרום אני מוכר לך, משמנים ביניהם ונותן חציה בדרום. המים משמנים ביניהם, והחציה בדרום אמר לי, לכאורה זה היה מספיק ברור שהוא אומר חצי בדרום, אלא לדמי, אלא זה שבסיפה מופיע מילה משמנים זה, אומר שאנחנו מעוניינים בשווי חצי השדה בדרום, אחר כך המוכר ייתן לקונה, שטח אדמה בהתאם לאותו שווי מאיפה שהוא רוצה. החינם היא גם כן ברשע לדמי. ראינו במשנה מקבל עליו מקום גדר וכולי. המוכר בנוסף למחירת חצי השדה, הוא גם צריך לספק מהשטח שלו מקום הגדר, החריץ או בן חריץ. וכעת הנושא שלנו, כפי שרשמנו בשוליים, הסבר מהו חריץ או בן חריץ דקתני במתניתין. תנה, במילה תנה רואים את זה על פירו בלי האלף, אז זה אותו מילה, טענה, ברייתא שמסבירה את המשנה, חריץ מבחוץ, ובין חריץ מבפנים וזה וזה, אחורי גדר. הגמרא ממשיכה בקוף ח' עמוד א', כדי שלא תהיה חיה קופצת. למרות שכתוב המילה בחוץ והמילה בפנים, שיהיה ברור, שניהם הם מאחורי הגדר, הם מחוץ לגדר של השדה של הלוקח. אנחנו גם ניסינו להוסיף פה תרשים בשוליים, אז רואים שדה של מוכר, וזה כולל את כל השטח שמסומן בהתאם, שדה של המוכר, ומשמאל יש שדה הנמכר שמגיע ללוקח. האספקת שטח עבור החריץ ובין חריץ, אתם רואים, זה בשדה של המוכר, ומסומן בתרשים שלנו את הגדר. זה הפס הכי פנימי ביחס לחריץ ובין חריץ. אז מה שראינו פה בגמרא, שהחריץ ובין חריץ הם מאחורי הגדר, בצד החיצוני. זה הכוונה, זה וזה אחורי גדר. מה מטרת החריצים האלו? הם כדי שלא תהיה חיה קופצת. והמשנה כבר קבע שרוחב החריץ הוא 6 טווחים, ורוחב הבן חריץ 3 טווחים. בהמשך הגמרא אנחנו נראה שיש גם חלק קטן בין החריץ לבין החריץ ברוחב טפח, וזה מה שאתם רואים בתרשים. אנחנו נמשיך בגמרא בקופחת עמוד א', המעוינים הם מוסברים בצד תחת הכותרת מבנה הצעות חילופיות. שואלת הגמרא, אבל עבד חריץ ולא עבד בן חריץ, למה לא נסתפק בחריץ אחד של 6 טפחים, מה צורך לבן חריץ בנוסף? תשובה, איידי דרווח קיימה בגבי וקבצה. מבחינת החשיבה של החיה הזאת, אם היא תראה חריץ רחב יחסית, 6 טפחים, היא תיכנס לתוך החריץ ומשם תקפוץ על הגדר. וזה שאנחנו מוסיפים את הבן חריץ, היא תראה שזה לא יספיק לה להיכנס לתוך החריץ ולקפוץ ישירות על הגדר. שאלה, אבל עבד בן חריץ ולא עבד חריץ? הגמרא עונה, איידי דקטין, מאחר שהבן חריץ סך הכל הוא צר, הוא רק 3 טפחים, שוב פעם, החיה היא עושה חשבון, קיימה השפתי, מאחר שהוא קטין כבר צר, החיה תעמוד על השפה, וקפצה משפת הבן חריץ, היא תוכל לקפוץ על הגדר. וכמה בין חריץ לבין חריץ, הרשב"ם מסביר שזה סיום הברייתא שהופיע בראש העמוד. אז מה השטח הרוחב שבין החריץ לבין חריץ? התשובה טפח, כמו שציירנו בתרשים בקוף זיין עמוד ב'. ובזה אנחנו זכינו לסיים פרק 7, ונוכל להגיד שעד כאן שיעורנו להיום.